שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שעת כתיבה, והיום אני רוצה לדבר על נושא שלמען האמת הקדשתי לו הדרכה שלמה ביוטיוב לפני כמה חודשים, אבל זו שאלה שאני נשאל לא מעט, וזה גם נושא שככה כל הזמן בחדשות, נושא שהוא מאוד מאוד אקטואלי והרבה אנשים מאוד מאוד אוהבים לדבר עליו. אז אני רוצה לדבר היום על כתיבה באמצעות בינה מלאכותית. אני רוצה לשתף על קודם כל על הדרך שבה אני תופס את עולם הבינה המלאכותית, וכמובן האם אני בעד או נגד, אבל אני באמת רוצה לסכל על הדברים בראי של השינויים שקורים בעולם. כלומר, אני יודע שהרבה מכם יגידו, כן, נבוא, אתה בן 30, אתה צעיר, אתה חלק מהדור החדש והטכנולוגי יותר, אבל אני רוצה שתדעו עליי שאני old fashion בליבי. כלומר, אני עדיין פועל בהמון המון דרכים, בצורה שהיא לא מאוד מאוד טכנולוגית. אני לא כותב טקסטים בטלפון, אני מאוד נהנה מהדף והעת. ובהתחלה כשהבינה המלאכותית ככה התחילה לצאת לעולם, בואו נגיד בשנה האחרונה, אני מקליט הפרק הזה בנובמבר 23, בנובמבר 22 השיקו את ה-ChatGPT של חברת OpenAI, וזה היה בעצם הטעימה הראשונה שלנו כבני אדם, שלא חלק מהקליקה הטכנולוגית נקרא לזה, ולא חלק מעולמות ההייטק, נקרא לזה אנשים הרגילים במידה הטכנולוגית, אני לא רואה את עצמי כטכנולוג יותר מדי, פתאום נחשפנו לזה בפעם הראשונה. כן, זה עדיין באנגלית, רוב הגרסאות עדיין באנגלית, אני מאמין שיקח לא מעט זמן עד שנתחיל לראות כל מיני ענייני בינה מלאכותית בעברית, אבל שאלו אותי המון שאלות, אפילו מודאגות של נבו, מה מקום הכתיבה בעולם? כי אנחנו רואים איך כל מיני מקצועות, יכול להיות שלא נצטרך אותם בעוד כמה שנים, מקצועות כמו מתכנתים או אפילו מעצבים גרפיים, כי פתאום יש כל מיני תוכנות ומערכות שיכולות לעשות את העבודה הזו בשבילנו. אז פתאום השאלה שעולה היא, אבל רגע, מה מקום הסיפורים בעולם? ואני קודם כל רוצה להרגיע ואני אגיד שהסיפורים היו כאן הרבה לפני שנולדנו, והסיפורים יהיו כאן הרבה אחרי שאנחנו לא נהיה פה. זו התפיסה שלי. לצד הדבר הזה, אני כן אגיד שאני רואה גם את היתרונות לגבי הבינה המלאכותית. אני יכול לראות איך הבינה המלאכותית, איך ה-ChatGPT, איך הם יכולים לעזור לנו ככותבים וכיוצרים, כי אחד האתגרים שאנחנו חווים הכי הרבה ככותבים וכיוצרים, זה המחסור הזה ברעיונות, והמחסור הזה בהשראה, ופתאום המערכת הזאת, הרבה פעמים יכולה לתת לנו זווית קצת אחרת. אז אני רוצה לדבר בפרק הזה, על היתרונות והחסרונות של בינה מלאכותית. אני כן אגיד לדעתי, אני חושב שאין תחליף. אני אפתח את זה דווקא, אני אפתח את הפרק ככה, אין תחליף לכתיבה שלנו, לאותנטיות, לרגש, למסרים שלנו ולאני מאמין שלנו, שום תוכנה, שום מערכת ושום מחשב לא יוכלו להחליף את זה. אז אני לא מסתכל על הבינה המלאכותית ככלי שיכתוב במקומי. מה שכן, אני רואה את הבינה המלאכותית כמחולל רעיונות. הרעיונות לא נגמרים לעולם. ואני רוצה לגשת את זה משלושה נושאים כשאני רוצה לדבר על היתרונות, ואני קודם כל אתחיל על מה שאמרת. עם מה שאמרתי הרגע, שזה העולם של הרעיונות. תראו, אני מוצא את עצמי ככותב, הרבה פעמים פשוט תקוע בלי רעיונות. זה מה שקורה לי לא מעט. כלומר, יש רגעים שאני מאוד מאוד מתלהב מאיזה רעיון שיש לי, ואני יכול לרוץ איתו שבוע, שבועיים, לפעמים גם שנה, אם זה רעיון לספר, רעיון שככה יכול להתפתח ולהתפתח, לפעמים יש רעיון שככה נשאר איתי כמה ימים, עד שהרעיון הבא, עד שהוא מפנה את מקומו לרעיון הבא. ואחד דברים ש תפסו אותי בעולם של הבינה המלאכותית וב-ChatGPT, ויצא לי ככה לשחק איתו לא מיד, זה העולם של הרעיונות. כלומר, יש לי את היכולת, כמובן זה באנגלית, אבל אני אמשיך בקו של העברית, אני יכול ללכת ל-ChatGPT ולהגיד לו, היי, אני רוצה לכתוב סיפור קצר על ילד שמציקים לו בבית ספר. אתה יכול לתת לי חמישה כיוונים לסיפורים, ויכול להיות שהוא יציע לי חמישה רעיונות שהם ירגישו לי די מאפנים, ואז אני אגיד לו, אוקיי, אתה יכול לתת לי עוד 15 רעיונות. כלומר, אני יכול לנסות להיעזר ולהשתמש בבינה המלאכותית ככלי עזר. ואני יודע, הרבה מכם יגידו, אבל נבוא, איפה הסטוריטלינג אם אני לוקח רעיונות ממחשב? מבחינתי הסטוריטלינג בא לידי ביטוי באותנטיות ובדרך שבה אנחנו מספרים סיפור. ואני אתן לכם דוגמה מאוד, שאני מאוד אוהב לתת. תראו, הרעיון של הספר הראשון שלי, 100 דרכים לאבד את עצמך בהודו, אין בו שום דבר מיוחד. כלומר, מישהו שנוסע לאודו אחרי הבחורה שהוא אוהב. לא נשמע דרמטי, לא נשמע פורץ דרך. הספר השני שלי, גבר ישראלי שנוסע לאודו אחרי אבא שלו. זה די דומה ללא מעט סיפורים שנתקלנו. דרך אגב, לנוילנד של אשכול נבו, שגיליתי את זה רק אחרי שהספר יצא לאור, לנוילנד של אשכול נבו, יש סיפור די דומה של מישהו שנוסע לחפש את אבא שלו בדרום אמריקה. ונתקלתי בצורה הזו של הסיפור לא מעט פעמים. אני תמיד אוהב להגיד שאני לא חושב שהסיפורים שלי צריכים להמציא את הגלגל. אני לא חושב שאני צריך להעתיק מאף אחד, כן? חלילה זו לא המטרה. אבל כשגיליתי שיש ספר בשם נוילנד עם זה רעיון דומה, לא נשבר לי הלב, הבנתי שזה בסדר. בלי לקרוא אותו, אני יודע שהסיפורים שלנו מאוד מאוד שונים, ועד כשקראתי, אני יודע שהסיפורים שלנו מאוד 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 שונים. אבל הרעיון בשורה אחת, די דומה. אז מה, בגלל שעשו את הסדרה הנמלטים, לא יעשו עוד סדרות וסרטים על בתי כלא? ומה, בגלל שיצא הארי פוטר, לא יעשו עוד ספרים על קוסמים? כלומר, זה בסדר. העולם רחב, ולכל אחד מאיתנו ככותבים וכיוצרים, יש את המקום להביע את עצמו. והרבה פעמים יש לנו איזשהו רעיון. אנחנו אוהבים את ההוויה של הרעיון, את הוואן ליינר, השורה האחת הזו, שמתארת את הרעיון שלנו, אבל אנחנו לא מצליחים להסתכל מעבר לזה. ואני מאוד אוהב את הרעיון של גלגלי עזר. שוב, זה לא יהיה הדבר הראשון שאני אלך לעשות. זה לא שיש רעיון חדש ואני ארוץ לצ'אט GPT. אני קודם כל אנסה לפתח אותו בעצמי. ואם אני רואה שאני קצת תקוע איתו, אני עדיין אוהב את הרעיון, אבל משום מה אני לא מצליח לפתח אותו. כלומר, הוא לא מתגלגל לי בראש כפי שקיוויתי שהוא יתגלגל. זה בסדר ללכת ל-ChatGPT ולהגיד לו, היי, ChatGPT, יש לי רעיון לסיפור על גבר ישראלי, בן 26, שבהחלטה של לילה מחליט לנסוע להודו. אתה יכול לתת לי כמה רעיונות? וברוב המקרים, זה דבר מעניין, ברוב המקרים אני לא אשתמש ברעיונות שהוא נתן לי. אבל דרך הרעיונות שהוא נתן לי יצוף ולי, זה כמו brainstorming, זה כמו לשבת עם חבר ולזרוק את הרעיונות של מה דעתך על הקו הזה של העלילה, והוא יציע קו אחר, ודרך השיחה, אתם מכירים את הדבר הזה שדרך השיחה פתאום עולים רעיונות, אז השיחה היא פשוט לא עם בן אדם, היא מחשב. וזה מה שקרה לי כמה פעמים, הלכתי ל-ChatGPT, שאלתי אותו, תגיד, יש לך כיוונים? ודרך הכיוונים שהוא נתן לי, שהרבה פעמים היו לא בכיוון בכלל, פתאום אני אמרתי, וואו, בעצם יכול להיות שזה יהיה מעניין אם הוא יפגוש את X או את Y, ופתאום זה יתגלגל משם. כלומר, אני רוצה להסתכל על הבינה המלאכותית, זה לא מה שירכיב לי את הספר, אבל כאיזשהו מחולל רעיונות. מבחינתי, זה חבר לעשות איתו סיור מוחות, לעשות איתו איזשהו תהליך של brainstorming, ודרך זה לקבל רעיונות חדשים. הרבה פעמים ככותבים אנחנו מרגישים שהעולם מלא ברעיונות, אבל צריך להגיד את האמת, יש גם לא מעט רגעים שאנחנו מרגישים שאין רעיונות בעולם. פתאום אין לי על מה לכתוב. הרעיונות קיימים, אבל שום דבר לא מרגש אותי. אנחנו תמיד מחפשים לכתוב את מה שמרגש אותנו, נכון? אז זו הדרך הראשונה שבה אני מנסה להיעזר עם בצ'אט GPT. המחולל רעיונות הזה. אני יוצר איתו איזשהו שיח, ודרך השיח הרבה פעמים אני תופס כל מיני כיוונים, רק בזכות השיחה, לא בזכות הרעיונות. אני לא גונב את הרעיונות, אני בסך הכל יוצר איתו איזשהו סיור מוחות. בעיניי זה רעיון די מעניין. הדבר השני זה תרגילי כתיבה. כולנו אוהבים תרגילי כתיבה. העמוד הכי נצפה באתר שלי זה העמוד של תרגילי כתיבה. וכולנו אוהבים את התרגילים האלה ככה לשחק איתם, אבל הרבה פעמים כשאנחנו מחפשים תרגילי כתיבה, הם לא יושבים לנו בדיוק כמו מה שאנחנו מחפשים. כלומר, אני רוצה לתרגל דיאלוגים, ואני נכנס לגוגל ואני כותב תרגילי כתיבה, ויש הרבה תרגילי כתיבה על נר ראשון של חנוכה. לא בהכרח הרלוונטי עבורי, נכון? משהו שאני מאוד אוהב בצ'אט GPT, ואפילו אני לפעמים עושה את זה ברמת תרגילי כתיבה. וזה לא משנה כמה ניסיון יש לכם, או כמה כתבתם בחייכם. אני חושב שתרגילי הכתיבה, מטרתה מככה, קצת לרענן אותנו ולגרום לנו להתאמץ. ואפשר ללכת לצ'אט GPT ולהגיד לו, היי, אני רוצה לתרגל כתיבת דיאלוג ספרותי. אתה יכול לתת לי 5 תרגילי כתיבה? וכמו שאמרתי קודם, אחרי שהוא נותן 5, אפשר להגיד לו, זה כיוון מעניין. אתה יכול לתת לי עוד 20, או זה לא כיוון טוב, אתה יכול לתת לי תרגילים בכיוונים אחרים? ואפשר לקחת את זה לכל מקום. ChatGPT, אני רוצה לכתוב תרגיל כתיבה על זוג שנמצא במסעדה ביוון ומנהל דיאלוג. אתה יכול לתת לי 5 תרגילי כתיבה? זה היופי, המחולל הזה. אני השתמשתי במילה מחולל סביב הרעיונות, הוא גם מחולל תרגילי כתיבה. בעיניי, זה כלי מאוד מאוד מעניין, ותאמינו לי, אין שם סוף. הרי ככל שאנחנו נתקדם, המערכות האלה של הבינה המלאכותית רק יתפתחו. ואני לא חושב שיהיה תחליף, אני לא חושב שיהיה תחליף למורים לכתיבה, אני לא חושב שיהיה תחליף לסדנאות כתיבה, אני לא חושב שיהיה תחליף לכותבים. דיברתי לא מזמן עם קולגה מהתחום, והוא אמר לי, תגיד, אתה חושש לגבי בית הספר לכתיבה שלך? ואמרתי לו, ההפך. ואני באמת מאמין שבעזרת ה-ChatGPT יהיו יותר אנשים שירצו לכתוב. עכשיו אני יודע, אני עובד עם לא מעט מעצבים, כי אני עוזר ללא מעט כותבים עם הספר שלהם, והמעצבים לצורך העניין מאוד מאוד מודאגים, כי אפשר להבין אותם. יש היום כל מיני מערכות ואפליקציה של בינה מלאכותית, שיכולות לעצב לך כריכה בשלוש שניות. אז פתאום התפקיד של המעצבים הוא, שוב, גם להם תהיה פרנסה, אל תדאגו, אבל פתאום זה כזה, אוקיי, לאן העולם הזה הולך? אני לא מאמין שעולם הכתיבה הולך להיפגע, ההפך, אני מאמין שעולם הכתיבה רק יגדל ויצמח. וזה הרעיון השני של התרגלי כתיבה. הרעיון השלישי והיתרון השלישי בעיניי של הבינה המלאכותית, זה פתיח לסיפור. הרבה פעמים יש לי, דיברנו על הרעיונות, הרבה פעמים יש לי את הרעיון הזה, שאני נתפס חזק על הרעיון, ואין לי מושג איך להתחיל את הסיפור. זה יכול להיות סיפור קצר, זה יכול להיות שיר, זה יכול להיות סיפור עלילתי. ואני יכול להגיד לצ'אט-GPT, "Hey, צ'אט-GPT, זה הרעיון שלי." אני יכול לפרט לו גם. אני רוצה לכתוב ספר על גבר ישראלי שנוסע להודו. הוא נוסע אחרי בחורה בשם ליה, בהחלטה של לילה אחד, הוא מעולם לא היה בהודו לפני זה, וההורים שלו לא תומכים בהחלטה. זה לצורך העניין האקספוזיציה של הספר שלי. ואז אני יכול להגיד לו, "אלה תנאי הגזרה. אתה יכול לתת לי חמישה כיוונים לפתיח?" הרבה פעמים מאוד קשה לנו ליצור את הפתיח. ברגע שיש לנו פתיח, הכתיבה זורמת הרבה יותר. עכשיו, אני קצת מרמה את המשחק, למה משהו שעשיתי, מה שאני אוהב לעשות הרבה פעמים, כשאני מרגיש תקוע, בלי קשר לבינה המלאכותית, אני כותב את הפתיח של הסיפור, ממשיך את הסיפור, פתאום יש איזשהו מומנטום, והסיפור צובר תאוצה, ואז אני מוחק את הפתיח ונותן לסיפור להתחיל לשם מהאמצע. אז זו דרך להשתמש גם בבינה המלאכותית, כלומר, לקחת הרעיון של הפתיח, להתחיל את הסיפור, ואז למחוק את הפתיח של GPT, אבל הוא בסך הכל פתח לי את השאר. בעיניי זה גם איזשהו כלי, כדי להקל עלינו, ולעזור לנו לתת לגלגלים לנוע. ודיברתי על היתרונות, בואו נדבר על החסרונות, בואו נדבר על הדברים שלא נמצא בתוך הדבר הזה. ודבר ראשון זה רגש. בסופו של דבר צריך להבין מול מי יש לנו עסק. אנחנו לא מדברים עם בן אדם, אנחנו מדברים עם מערכת, מערכת ממוחשבת, היא רואה את הכי חכמה בעולם, אבל זה לא אדם. והחיסרון הראשון בכל מה שקשור לכתיבה באמצעות בינה מלאכותית, מבחינתי זה העולם של הרגש. אתם לא תקבלו שם רגש. הדברים הרגישו מאוד 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 שטוחים. עכשיו, האתגר שלנו ככותבים, זה לא משנה אם אנחנו כותבים סיפורים קצרים, סיפור אמיתי, רומן עלילתי או שירה, אנחנו רוצים להכניס רגש, אנחנו רוצים להפוך את הדמויות לדמויות עגולות, אנחנו רוצים להעביר את המסע של הדמויות. ברוב המקרים יש איזשהו חיבור בינינו לבין הדמויות, נכון? אנחנו מצליחים לראות את עצמנו ולזהות את עצמנו בתוך הרבה מהדמויות, או בתוך הגיבור או הגיבורה ברוב המקרים. והרבה פעמים אנחנו מדברים את הכאבים שלנו דרך הכתיבה, את האתגרים שלנו, את החששות שלנו. אני מוצא את עצמי, מכניס המון מהחששות שלי ביום-יום לעולם של הגיבורים. אז זה משהו שה-ChatGPT לא יכול להחליף, כי ה-ChatGPT הוא לא אתם, והבינה המלאכותית היא לא אתם. הבינה המלאכותית יכולה לנסות. כלומר, היא יכולה לנסות להכניס רגש, היא יכולה לתת לכם רעיון לפתיח, ואתם יכולים להגיד לבינה המלאכותית, אוקיי, אני רוצה את זה רק הרבה יותר רגיש, והבינה המלאכותית תנסה, אבל זה עדיין לא רגש אמיתי, זה עדיין רגש מלאכותי. ורגש מלאכותי, אפשר לזהות אותו. את הרגש שלנו אי אפשר לזהות, ואני אתחבר לחיסרון השני, וזה האותנטיות. אני באמת מאמין, ואני אומר את זה בלא מעט פרקים, ולא מעט הדרכות, ולא מעט סדנאות, ככה שכנראה שמעתם אותי אומר את המשפט הזה בעבר. היום, ב-2023, בעידן שאנחנו חיים, כתבו על הכל, עשו ספר וסדרה וסרט על הכל. קשה לי להפתיע את הקורא. הדרך שלי לשוות את לב הקורא ולהגיע ללב שלו, זה בעזרת אותנטיות. ככל שאני יותר אותנטי, יותר אמיתי, יותר חשוף, יותר פתוח, וזה לא משנה דרך אגב, אם מדובר בסיפור אמיתי, אוקיי, סיפור אמיתי אני יכול לפתוח את הלב, אבל גם אם אני כותב סיפור עלילתי, ואני פותח את הדמות, ואני נותן לדמות להביע ולכאוב ולכעוס, מבחינתי זו אותנטיות. אני רוצה, גם אם הסיפור הוא עלילתי וגם אם מבוסס על אמת, אני רוצה להרגיש את האותנטיות של הדמויות, ובעיניי אין תחליף לרגש ולאותנטיות שיש בתוכנו. זו אחת המחמאות הכי גדולות שאני יכול לתת לכותב או כותבת שקראתי טקסט, סיפור או שיר שלהם. המילה אותנטיות. מבחינתי, זה הדבר הזה שאני מחפש. אז דיברנו על חסרונות סביב הרגש ואותנטיות, שמבחינתי החיסרון הכי גדול, זה אני מאמין שלי. הרי, תמיד אומר שאת הסיפור שלי רק אני יכול לכתוב. וזה לא משנה אם סיפור מבוסס אמת או עלילתי, את הסיפור שיש לי בלב רק אני יכול לכתוב. ואת המסר שלי רק אני יכול להעביר. כי כשאני אכתוב על תל אביב, אני לצורך היה גדלתי בתל אביב, ואני באמת רואה את תל אביב, פגשתי המון, המון אנשים בגיל צעיר, שככה היו אמנים ויוצרים, וזה נתן לי המון לגיטימציה לעשות אמנות. ואני מסתכל על תל אביב כמקום שנותן לי הזדמנויות, ומקום שמאפשר, ומקבל את כולם. אני גדלתי בתל אביב לפני 25 שנה, אז זה היה קצת, זה עדיין היה יקר, אבל זה היה, לא היה יקר כמו היום, זה לא היה מורכב לחיות בתל אביב כמו היום, וככה אני רואה את תל אביב. תסכימו איתי שאם כל אחד ואחת מכם תכתבו עכשיו טקסט על תל אביב, גם אם הוא יהיה דומה לדברים שאמרתי, עדיין יהיה לו את הזווית שלכם. כלומר, את אני מאמין שלי, רק אני יכול לכתוב. בעיניי, זו הסיבה הראשונה למה אני כותב. אני כותב כי אני תופס את העולם בזווית מסוימת, אני תופס את הנושא הזה בזווית מסוימת, ואני תופס את הנושא הזה בזווית מסוימת. הרי באותה מידה יכולים להיות המון המון פודקאסטים והמון המון מורים לכתיבה, ופודקאסטים סביב כתיבה. אני מניח שהסיבה שאתם כאן זה כי אתם מתחברים לדרך שבה אני מעביר את הדברים. יכול להיות שמישהו מתחבר לזה מסיבה X ומישהו מתחבר לזה מסיבה Y, אבל תסכימו איתי שגם אם עכשיו 100 מרצים ידברו על כתיבה באמצעות בינה מלאכותית, כל פודקאסט יישמע אחרת, כי לכל אחד יש את הקול שלו. זה אני מאמין שלי, ולאני מאמין שלי אין תחליף. אין לו תחליף, וזו הסיבה מבחינתי שאני יוצר אומנות בעולם. כי אני רוצה להוציא את האני מאמין שלי. האני מאמין יכול להיות פוליטי, האני מאמין יכול להיות שינויים שאני רוצה לעשות בעולם. האני מאמין שלי, אני גיליתי רק אחרי שהספר הראשון יצא. כלומר, אחרי שהספר הראשון יצא, קיבלתי כל כך הרבה הודעות מאנשים שבזכות קריאת הספר קמו וקיבלו החלטה והמריאו ושינו משהו בחיים שלהם, ואני הבנתי שהדרך שבה אני תופס את החיים היא מאוד שונה מרוב האנשים, והרבה פעמים זה יכול לתת לאנשים את המקום לקום ולעשות שינוי. זה מה שאני למדתי תוך כדי תנועה. תסכימו איתי שהצ'אט GPT יהיה לו כנראה יותר קשה להניע אותנו מנקודה א' לנקודה ב'. אז אני מאמין שלי, שוב, הרבה פעמים אני יכול לגלות אותו רק לאורך המסע ולא בהכרח בתחילת המסע. אבל אני מאמין שלי, זו הסיבה שאני כותב, זו הסיבה שאני יוצר, זו הסיבה שאני מקליט את הפרק הזה. והבינה המלאכותית לעולם לא תוכל להחליף את האני מאמין שלי, כי אני מאמין שלי הוא תוצאה של הרבה דברים, של המקום בו גדלתי, של מערכות היחסים שהיו לי בחיים, של סט התחביבים שלי, סט האמונות שלי, הדרך שבה חונכתי. מבחינתי זה איזשהו מכלול, איזושהי החלאה מאוד מעניינת בין כל הדברים האלה, וזו הסיבה שכל אחד ואחת מאיתנו, אנחנו אנשים מאוד מאוד שונים, וכשאנחנו כותבים טקסטים, אנחנו כותבים גם טקסטים מאוד מאוד שונים. אז דיברתי על שלושה יתרונות ושלושה חסרונות, ועכשיו אני רוצה לדבר על הגישה. תראו, אני מאמין שיש לנו שתי דרכים להסתכל על השינויים שקורים בעולם. אני לא מדבר על פוליטיקה, אני מדבר נטו על העולם הטכנולוגי כרגע. תסתכלו על איך העולם השתנה ב-15 השנים האחרונות, עם הכניסה של הרשתות החברתיות, הכניסה של הטלפונים החכמים. כשאני חוזר אחורה לילדות שלי, העולם היה אחרת. אני בטוח שהרבה מכם, קצת יותר מבוגרים ממני, אתם חוזרים לילדות שלכם, העולם נראה מאוד מאוד אחרת. אז השינוי קורה, והוא ימשיך לקרות. ויש לנו שתי דרכים. אנחנו יכולים לחבק את השינוי. ואני לא אומר לכם עכשיו לשבת כל היום עם הצ'אט GPT או כל היום... אני באמת מאמין שהטכנולוגיה יש לה גם חסרונות. הרבה פעמים זה יוצר ריחוק בינינו. אתם יושבים ברכבת או באוטובוס או בתור לאנש וכולם על הטלפון. יש בזה, לא הכל חיובי בדבר הזה. יש גם יתרונות, דרך אגב. לפני 15 שנה לא היה דבר כזה שנקרא פודקאסטים, אני לא יודע אם הייתם נחשפים אליי. לפני 15 שנה היוטיוב היה בתחילת דרכו, אני לא בטוח שהייתם נחשפים אליי. יש יתרונות וחסרונות בכל דבר. מבחינתי, אני שומע הרבה אנשים שככה מאוד מאוד צינים סביב הדבר הזה. ואני רוצה לתת לכם את האינפוט שלי, והאינפוט שלי זה שהעולם ממשיך להשתנות, אם אנחנו נרצה או לא נרצה. העולם משתנה, הספרות משתנה, הכתיבה משתנה, ואנחנו משתנים כבני אדם. העולם שאנחנו גדלנו בו, זה עולם אחרי מה שילדים שלנו יגדלו בו, ומה שהנכדים שלנו יגדלו בו. ויש לנו שתי אפשרויות, או לחבק, או להיות ציני. ואני גם מצאתי עצמי קצת ציני, כשהתחיל העולם של... כשפתאום התחלתי להיחשף לבינה המלאכותית, הפכתי קצת ציני לזה. והתחלתי לשחק עם זה. אמרתי, אני אתן לזה הזדמנות, אני חייב לדעת מה קורה שם. וגיליתי עולם מלא ברענות, מלא בהשראה, והאמת שהוא גם עזר לי בתור כותב. עדיין 99% מהכתיבה שלי היא אני. אתם יודעים מה? 100% מהכתיבה שלי היא אני. אבל זה בסדר לקחת פה ושם רעיונות מאנשים אחרים. כי מה יקרה ברגע שתסיימו לכתוב את הספר? אתם תעבדו עם עורכת, עורכת אמיתית, לא בינה מלאכותית. וכשתעבדו עם עורכת, גם היא תציף את הרעיונות שלה. ופתאום יהיה פה brainstorm, יהיה פה סיור מוחות. וכשתתנו לקורא הבטא שלכם, לחבר או חברה, לקרוא את הספר לפני כולם, גם להם יהיו הערות. חלק מהערות יהיו שגיאות כתיב שצריך לתקן, וחלק מהערות יהיו, תקשיבי, אני לא מבין, או אני לא מבינה מה מטרת הדמות הזו. בסוף יהיה לנו את הסיור מוחות הזה. בסוף כשאנחנו רוצים לפתח את הכתיבה שלנו, זה דבר שאני חווה המון בתהליכי הליווי שלי, כלומר, זה דבר שכל הזמן קורה ומתגלגל, ואנחנו כל הזמן מתפתחים לצד הכתיבה. מה שאני בא להגיד ולבקש מכם, בואו לא נהיה צינים לשינויים, בואו נקבל את העולם כמו שהוא, נכון, לא כל השינויים בעולם טובים, לא עם כולם אנחנו מסכימים, אבל בסופו של דבר, אם אני מסתכל 5 שנים קדימה, וזה יהיה מצחיק, כי אני מניח שיהיו חלקכם תאזינו לפרק הזה, אני מקליט אותו בנובמבר 23, חלקכם תאזינו לו ב-2024, 2025, 2026, ואולי העולם עד אז יהיה כבר די שונה מהבחינה הזו. אבל אני מאמין שהבינה המלאכותית כאן כדי להישאר. הדברים האלה רק יגדלו ויצמחו, ואני מאמין שבעוד כמה שנים אנחנו נצחק על ההקלטה של הפרק הזה. אז בואו נהיה פתוחים לשינויים. בסוף הכתיבה היא אנחנו, היצירה היא אנחנו והאמנות היא אנחנו. זה בסדר? זה בסדר לפקוח עיניים ולהיות קשוב לרעיונות, לתרגילים, לאתגרים. זה אני מאמין שלי. ועד כאן הפרק הזה. כרגיל אנחנו ניפגש בפרק הבא של שעת כתיבה. להתראות.
האזנתם לשעת כתיבה, הפודקאסט לכותבים ויוצרים עם נבו רוזי. לכל שאלה או בקשה מוזמנים לחפש נבו רוזי בפייסבוק או באינסטגרם.